אלה אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך ונענה על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, בפרק השמיני שלנו, אנחנו מתחילים את המסע סביב הגופים הכי מוזרים ביקום. חורים שחורים. היום נדבר על המקור של חורים שחורים. מאיפה הם מגיעים? ולמה הם מופיעים רק בשני גדלים? הפרק הזה הוא חלק מסדרה של פרקים, שלמען האמת אני לא יודע עדיין מה יהיה האורך שלה, בנושא חורים שחורים. אז אני מקווה מאוד שהתחום הזה מעניין אתכם, ואם לא, הוא הולך לעניין אתכם, כי זה באמת אחד התחומים המרתקים ביותר שקיימים בחלל. אנחנו נתחיל את הפרק הזה מלזרוק כדור לאוויר. אתם יכולים לזרוק כדור, הכדור יעלה עד גובה מסוים, יעצור וינחת בחזרה על הקרקע. זה קורה כמובן בגלל כוח המשיכה של כדור הארץ. אם נזרוק את הכדור חזק יותר לאוויר, הוא יגיע לגובה גבוה אפילו יותר, ורק אז ייפול. מה אם נקרה אם נזרוק את הכדור ממש ממש חזק? אם נזרוק את הכדור במהירות הגבוהה מ-40 אלף קמ"ש או 11 קילומטר בשנייה, הוא ינוע מהר מכדי שכוח המשיכה של כדור הארץ יצליח למשוך אותו בחזרה. למהירות הזו, המהירות המינימלית הנדרשת על מנת להימלט מעצם מסוים, במקרה שלנו מכדור הארץ, יש שם, מהירות המילוט או escape velocity באנגלית. לכל עצם ביקום יש מהירות מילוט, וככל שהעצם יותר מסיבי, כך מהירות המילוט ממנו עולה. על כן, מהירות המילוט מהירח למשל היא נמוכה, רק 2.4 קילומטר בשנייה, כי הירח הרבה פחות מסיבי מכדור הארץ. מה לגבי השמש? השמש היא עצם ממש מסיבי, ובאופן כללי אני ממליץ להימנע מנחיתה ישירה על השמש. ואם אתם נוחתים שם, אולי לא יהיה לכם את הפנאי לשחק עם כדורים, אבל אם כבר תעשו את זה, תצטרכו לזרוק את הכדור שלכם במהירות של 618 קילומטר בשנייה, על מנת שהוא ימלט מהשמש. עכשיו, אפשר להמשיך עם הניסוי הזה. בעבור כוכב גדול יותר מהשמש, נצטרך מהירות מילוט של 1000 קילומטר לשנייה, ועבור אחד מסיבי יותר, 10,000 קילומטר בשנייה. באופן כללי, מהירות המילוט הולכת ועולה ככל שהמסה של העצם גדלה. וכן, ככל שאנחנו קרובים יותר למרכז העצם. לדוגמה, מהירות המילוט מסיע האטמוספירה של כדור הארץ נמוכה יותר ממהירות המילוט מהמקום הנמוך יותר בכדור הארץ, כי כוח המשיכה מושך חזק יותר ככל שמתקרבים למרכז המסה, במקרה שלנו, לליבת כדור הארץ. זו הסיבה שהירח לא נופל על כדור הארץ, והסיבה שאנחנו לא נופלים לתוך השמש, למרות שאנחנו נעים במהירות נמוכה יותר ממהירות המילוט שלה. הרעיון הזה של מהירות מילוט קיים כבר המון שנים בפיזיקה. עוד מהתקופה של ניוטון לפני כ-300 שנה. במאה ה-18 מספר מדענים החלו לטעות בנוגע לכוכב כל כך מסיבי עד שמהירות המילוט שלו גבוהה ממהירות האור. כוכב כזה צריך להיות ענק מאוד ומסיבי מאוד, אבל אם הוא קיים, הרי שהאור, שהוא הדבר המהיר ביותר ביקום, לא יוכל להימלט ממנו. זה אומר שצריך לנוע מהר יותר מ-300 אלף קילומטר בשנייה על מנת להימלט. וזה כמובן לא אפשרי, ולכן אי אפשר יהיה לראות את הכוכב הזה. תחשבו שנייה על הקונספט של ראייה. איך אנחנו רואים משהו? קרן אור פוגעת במשהו, הקרן אור עפה לתוך העין שלנו, משם המוח שלנו מתרגם אותה למידע, צבע, של העצם שראינו. אם הכוכב בו פגעה קרן האור הוא בעל מהירות מילוט גבוהה מ-300 אלף קילומטר בשנייה, הרי שהאור יטוס אל עבר הכוכב, יפגע בו, וזהו. כוכב כזה הוא נתיב חד-כיווני עבור האור, מעין one-way ticket. איך נקרא לעצם כזה שהאור פוגע בו ולא חוזר? זה דומה לחור, כי אפשר רק ליפול פנימה, והוא כמובן שחור, כי האור לא יוצא ממנו. איזה עוד שם אפשר לתת לעצם הזה מלבד חור שחור? אבל הקונספטים האלו של כוכבים עצומים שהאור לא יכול לברוח מהם נתפסו כלא הגיוניים. כיוון חשיבה אחד נסב סביב דחיסות. אם נדחס המון מסה לשטח קטן, גם כן נקבל עצם שהאור לא יכול להימלט ממנו. אבל בדיקות שנערכו בתחילת המאה ה-20 העלו שמצד אחד לא הגיוני שכוכבים כל כך גדולים יתקיימו מבלי להתפרק או לקרוס, וכן לא נראה שיש דרך לדחוס אותם לגודל כל כך קטן. מתמטיקאי קארל שוורצ'ילד חישב את הרדיוס המינימלי הדרוש ליצירת חור שחור, בהתחשב במסת האובייקט. הוא גילה שעבור המסה של השמש צריך לדחוס אותה לרדיוס של לא יותר משני מייל. כלומר, לדחוס את השמש לשטח של פחות או יותר 3 קילומטר. זה לא נראה מעשי במיוחד. שוורצ'ילד עצמו, וגם איינשטיין בזמנו, לא האמינו בקיומם של חורים שחורים ביקום, בדיוק מהסיבה שזה לא נראה ריאלי לדחוס כוכב לגודל כזה, ולכן התייחסו בהתחלה לחור שחור כאל מושג מתמטי בלבד ולא מושג פיזיקלי. קיבוץ כזה פשוט אינו אפשרי, לפחות על פי הידוע בעת ההיא, שכן גם בשיא הקריסה שלהם כוכבים לא מגיעים לצפיפות כזו. למה שכוכבים לא יגיעו לצפיפות הזו? הסיבה לכך היא לחץ פנימי מסוים של החלקיקים התת-אטומיים בלב הכוכב. הלחץ הזה נקרא Degeneracy Pressure, ואנחנו נסביר אותו ספציפית בפרק אחר, אבל לעכשיו מספיק להבין שיש היגיון מסוים לחשוב שקיימת מניעה לדחוס משהו מתחת לגודל מסוים, פשוט כי דברים לא אוהבים שדוחסים אותם לגודל קטן מדי, והם מתנגדים לזה. ההתנגדות נקראת Degeneracy Pressure, ושוב אנחנו נדבר עליה בנפרד. בשנת 1939 הציעו הפיזיקאים רוברט אופנהיימר והרטלנד סניידר תוצאה למשוואות איינשטיין, שקמו לה מסתייגים רבים בזמנו. התוצאה הזאת הראתה לראשונה מנגנון של היווצרות של חורים שחורים. עצמים שכאלה נקראו למשך תקופה מסוימת כוכבים שעברו קריסה כבידתית מלאה, או כוכבים קפואים, מכיוון שצופה חיצוני לא יראה את המשך הקריסה מעבר לרדיוס שוורצ'ילד. מבחינתו, הכוכב קפה במצב הקריסה. עצמים אלו לא היוו מרכז התעניינות גדול במיוחד בפיזיקה התיאורטית עד לשנות ה-60 המאוחרות. אפשר אגב, תיאורטית, לעשות את אותו הדבר לכדור הארץ. אם נדחס את כדור הארץ כולו לגודל של אפונה פחות או יותר, נקבל חור שחור. גם דחיסה שלך או שלך לגודל קטן מאטום תוביל, בתיאוריה, להיווצרות של חור שחור. הבעיה היא שזה די קשה לדחוס אנשים או פלנטות לגדלים כל כך קטנים. על כן, אנחנו לא רואים אנשים הופכים לחורים שחורים סביבנו כל הזמן. לצערנו או לשמחתנו. זה כבר תלוי בכם ותלוי באנשים שאתם רוצים לקווץ לגודל של חור שחור. אבל האם זה יכול היה לקרות לכוכבים כמו השמש או לכוכבים גדולים יותר? האם יכול להיות שכוכב יקרוס לגודל כל כך קטן? הרי היקום שלנו מלא בכוכבים. אולי חלקם קרסו לגודל כזה. בואו נעצור שנייה. מה זה כוכב בעצם? כוכב לרוב הוא אוסף של המון אטומים של מימן. מימן הוא החומר הפשוט ביותר בטבע, פרוטון אחד ואלקטרון אחד. הכוכבים נוצרים כתוצאה מקריסה של ענן גז ענק, עקב הכבידה של הענן עצמו. הכוכבים האלו הם בעצם כדור של המון המון מימן, הנדחס תחת הכבידה של עצמו. מכיוון שיש לחץ אדיר בתוך הכוכב הזה, עקב העומס של כל המסה של המימן, המימנים האלו נדחסים יחד, מצמצמים אותם יחד בעוד המון המון כוח. הכוח הזה מצליח להתגבר על הדחייה החשמלית של הפרוטונים, שהם טעונים במטען חשמלי חיובי, עד שהמימנים האלו נדחסים כל כך חזק שהם הופכים להליום. ההליך הזה משחרר המון אנרגיה. כל 4 אטומי מימן מותחים לאטום אחד של הליום, תוך שחרור אנרגיה. הליך הזה נקרא היתוך גרעיני, והוא אחד התהליכים הכי יעילים מבחינה אנרגטית שקיימים. עוד מעורבים בסיפור הזה, אלקטרונים, נייטרינו ופוטונים, יחד הם מאפשרים את חגיגת ההיתוך הגרעיני הזו המתקיימת בליבו של הכוכב, תוך שהם משחררים כמויות אדירות של אנרגיה בתהליך. זוהי האנרגיה הנפלטת מהשמש, זאת האנרגיה הנותנת לנו חום ואור ומאפשרת את החיים כמו שאנחנו מכירים אותם. השמש הזוהרת היא לא סתם מרכז של הרבה דתות. האנרגיה הזו היא האימא של כולנו. האנרגיה הזאת שנוצרת בשמש מקרינה על כדור הארץ, מקרינה על צמחים לצורך העניין בכדור הארץ שעושים פוטוסינתזה ורותמים את האנרגיה הזאת בשביל לייצר סוכר, ואז אנחנו אוכלים את הסוכר ויש לנו אנרגיה לעשות את פעולות החיים שלנו. לכן, אם אתם רצים עכשיו, אתם יכולים לחשוב על זה שהאנרגיה שנותנת לכם את הכוח לרוץ נולדה לפני כמה מיליוני או מאות אלפי שנים בלב ליבה של השמש. נקודה מעניינת. בכל מקרה, ההידוך הגרעיני הזה משחרר המון אנרגיה. האנרגיה הזאת מפעילה לחץ ממרכז הכוכב כלפי חוץ. במקביל, כוח הכבידה דוחס את הכוכב כלפי פנים, מה ששומר על היציבות שלו. זוהי הסיבה שהכוכב לא קורס פנימה. כל עוד ההיתוך הגרעיני הזה נמשך בלב הכוכב, הוא מאזן את הכבידה של הכוכב עצמו. הכוכב יציב. כמה זמן זה יכול להימשך? במרכז הכוכב מצטבר הליום, ולאט לאט מתחיל להתגמר המימן. בשלב מסוים, ההליום עצמו מתחיל להידחס. מהדחיסה הזו נוצרים גרעיני פחמן. הפחמן מצטבר ונדחס לניון. הניון נדחס לחמצן. החמצן הופך לסיליקון. הסיליקון הופך לברזל. בשלב הזה מתחיל להיווצר גוש ברזל במרכז השמש, ופה יש לנו בעיה. אתם מבינים, ברזל לא יכול להמשיך ולהידחס ולהפוך ליסוד כבד יותר. מה שקורה עכשיו תלוי במסה של הכוכב. לכוכבים במסה של עד 8 פעמים המסה של השמש שלנו, צפויה הסרה שקטה יחסית של המעטפת שלהם, שסביר שתהפוך לערפילית פלנטרית. נשאר רק הגרעין. הגרעין הוא קטן, דחוס ובוהק. אנחנו מכנים אותו ננס לבן. לכוכב מסיבי יותר צפוי עתיד הרבה יותר דרמטי. בעבור כוכב עם מסה של יותר מ8 פעמים מסת השמש, מה שקורה עכשיו הוא אחד הדברים הכי מדהימים ביקום. ברגע אחד, כל משקל הכוכב, כל המסה של הכוכב, מתחילים לקרוס פנימה. כל היסודות הכבדים שנוצרו במשך מיליוני שנים, נדחסים פנימה לכיוון הגרעין הזה. הכל נדחס עוד ועוד לגודל קטן. בבת אחת נוצרים כל היסודות הכבדים ביקום, מזהב ועד אורניום. הכל נוצר כתוצאה מהלחץ העצום הזה. הדחיסה הזו מייצרת המון אנרגיה וחום. בבת אחת משוחררת כמות אנרגיה עצומה, תוך זריקת המעטפת החיצונית של הכוכב במהירות מטורפת. האירוע הזה נקרא סופרנובה. סופרנובה היא אירוע כל כך עוצמתי עד שבני אדם תיעדו אותו כבר בשנת 185 לספירה בסין, ובמאה ה-11 אסטרונומים ערבים וסינים תיעדו סופרנובות נוספות. האירועים האלה היו כל כך חזקים עד שממש ראו אותם באור יום. תחשבו על בני אדם אי שם לפני 1,000 או 2,000 שנים. לפתע מופיע ובוהק באמצע היום. באמצע היום. האור הזה מאיר את הלילה במשך מספר שבועות. מה הם חשבו שזה אומר? מה הם סיפרו לעצמם? מטורף רק לחשוב על הדברים האלו. מה קרה בכוכב עצמו? מה קורה בכוכב עצמו? הכוכב עצמו שהתפוצץ עכשיו בפיצוץ כל כך אדיר, עובר תהליך שבמסגרתו יש שתי תוצאות אפשריות. אם מסת הכוכב היא 8 עד 20 פעמים מסת השמש, מה שנשאר כעת הוא כוכב נייטרונים. מדובר על גוש נייטרונים קטנטן המסתובב מהר מאוד. הכוכב נייטרונים הזה הוא כל כך מעניין שאנחנו נקדיש לו פרק משלו, אבל בסוף מדובר על עצם קטן מאוד, דחוס מאוד ועשוי כמעט רק מנייטרונים. אם המסה של הכוכב גדולה מ-20 פעם מסת השמש, הקריסה לא מסתיימת. החומר שנשאר במרכז לאחר הסופרנובה הוא כבד מכדי להפוך לכוכב נייטרונים וממשיך לקרוס תחת הכבידה של עצמו. בשלב מסוים הוא נהיה כל כך דחוס עד שאפילו אור לא מצליח לברוח ממנו מרוב שהוא כבד ביחס לגודל שלו. מזל טוב, חור שחור נולד ביקום. החור השחור התינוק הזה הוא בעל מסה של לפחות 3 פעמים מסת השמש. ובעצם ברגע הזה, האור שעזב את פני הכוכב המתכווץ, לעולם לא יוכל לברוח ממנו. מכאן ואילך, כל עצם, כל קרן אור, כל דבר שיתקרב יותר מדי לחור השחור, ייפול פנימה ולעולם לא יוכל לצאת. אפשר לחשוב על מהירות המילוט כמו על נהר. על מנת לברוח מעצם מסוים, צריך רק לחתור מהר יותר מהזרם. הירח הוא נחל עדין יחסית. כדור הארץ הוא נהר טיפה שוצף יותר. חור שחור הוא מפלי הניאגרה. ככל שאנחנו קרובים יותר למפלים, כך יהיה קשה יותר ויותר לחתור נגד הזרם ולא ליפול במפל. קיימת נקודה מסוימת בה מהירות החתירה הזו היא בדיוק מהירות האור. כלומר, קרן אור שמנסה לברוח מהאזור הזה של הנהר חותרת בשיא הכוח, אבל מצליחה רק להישאר במקום. החור השחור או הנהר מושך אותה חזק וההתנגדות שלה היא בדיוק מאזנת אותה במקום. אם היא הייתה עוד מילימטר במעלה הזרם, היא הייתה מצליחה להימלט. אם היא הייתה מילימטר במורד הזרם, לא היה לה שום סיכוי והיא הייתה נופלת במפלי הניאגרה. זכרו, האפקט של לראות משהו הוא האפקט של קרן אור הפוגעת בו וחוזרת אלינו. אם הקרן האור נמצאת מעבר לנקודה שתיארנו, היא לעולם לא תחזור אלינו. היא תיפול במפל, וזהו. אם הקרן הזו נמצאת במקום, חותרת בשיא המהירות לעומת המשיכה בשיא המהירות, היא לא מצליחה לזוז. איך זה ייראה לנו מבחוץ? אנחנו נראה את האור כפו על החור השחור בנקודה מסוימת, וממנה במורד הזרם, כלומר קרוב יותר לחור השחור, פשוט לא נוכל לראות כלום, כי האור נפל במפל. החל מהאור הכפו והחוצה, נראה את האור. על כן, הגיוני שנראה מעין טבעת או שטח פנים המקיפים את החור השחור בדיוק בנקודה בה האור מצליח עוד לברוח ממנו או לקפוא עליו. שטח הפנים הזה נקרא אופק האירועים, ונהוג להגדיר אותו כשטח הפנים של החור השחור, כי כל מה שקורה פנימה מהנקודה הזו ממשיך לנוע פנימה למרכז החור השחור בהגדרה, בדיוק כמו מפל המים שלנו. כל מי שעובר את אופק האירועים, לא רק שהוא לעולם לא יוכל לצאת, אלא גם כל שארית חייו תתמצא בתנועה לעבר מרכז החור השחור, מכאן ועד עולם. כמו שאמרתי קודם, one way ticket. מכיוון שאין חלקיקים היכולים לצאת מהחור השחור, אין דרך בה אנחנו, העומדים מחוץ לחור השחור, נוכל לקבל מידע מחלקו הפנימי. לחורים שחורים אין מאפיינים חיצוניים שניתן להשתמש בהם על מנת להעריך את התוכן שלהם. משפט האין שיער של החורים השחורים קובע כי, על פי תורת היחסות הכללית, מחוץ לאופק האירועים ניתן למדוד רק 3 פרמטרים. המסה של החור השחור, הסיבוב שלהם, אתנה הזוויתי, וכן המטען החשמלי. בפרק הבא נדבר בהרחבה על מה קורה אם וכאשר נופלים לחור השחור. אבל חשוב לדבר לשנייה על התארכות הזמן בחורים שחורים. בגלל תורת היחסות הכללית, האומרת שהזמן הוא חלק מהמרחב עצמו, ככל שעצם מתקרב לחור השחור, אנחנו נראה אותו מעט על סף החור השחור, כי החור השחור הוא המקום בו המרחב עקום עד אינסוף. תופעה זו נבדקה בלוויינים ועל פני כדור הארץ. קרוב לחור שחור, או ככל שהכבידה חזקה יותר, התארכות הזמן ארוכה יותר. בסף חור שחור, האירוע הזה הוא מאוד משמעותי. מנקודת ראותו של צופה נייח מן החוץ, נראה שנדרש לגוף זמן אינסופי כדי לעבור את אופק האירועים, שממנו ואילך האור מוסך לאדום בצורה אינסופית. לצופה מרחוק נדמה שהעצם הנופל יותר ויותר לאט מתקרב, אבל לעולם לא מגיע ממש לאופק האירועים. כלומר, לוקח לו אינסוף זמן להגיע אליו, וזה כי המרחב עקום בצורה אינסופית בנקודה הזו, וגם הזמן עקום בצורה אינסופית. מנקודת ראותו של הגוף הנופל עצמו, הזמן הנדרש כדי לחצות את אופק האירועים ולהגיע למרכז החור השחור הוא זמן סופי. זוהי בדיוק תורת היחסות. הדברים הם יחסיים בהתאם לצופה. אותו תהליך נראה ובעצם מתנהג שונה לחלוטין בעבור שני צופים שונים. בפרק הבא אנחנו נתמקד רק בשאלה הזו. נתמקד באופן ספציפי במה קורה למי שנופל לתוך חור שחור. איך אנחנו רואים אותו ואיך הוא רואה אותנו. אבל מה קורה בתוך החור השחור? נשמע שזה הדבר הכי מעניין. מה קורה שם בפנים? אז קודם כל, כמובן שאנחנו לא יודעים. לא רק שאף אחד לא היה שם אי פעם, אלא אנחנו גם יודעים להגיד שאף אחד לא יוכל לצאת ולספר לנו איך העניינים בפנים. אנחנו יכולים להגיד משהו מאוד פשוט. בואו נחזור לאנלוגיה של הנער. מעבר לנקודה בה האור יכול לחתור מספיק מהר בשביל לעלות במעלה הזרם, שום כוח, שום מהירות, לא מספיק חזקים בשביל להתנגד לזרם. לכן הכיוון היחיד שאפשר לנוע הוא מורד הזרם. האור גם לא יכול לקפוא במקום, אפילו אם הוא ידחוף בכל הכוח, הזרם חזק יותר. ככה, מכל כיווני החור השחור, כל החומר שעבר את אופק האירועים חייב להמשיך להתקדם לכיוון המרכז של החור השחור. החומר לא יכול לעצור בשום מקום שהוא לא המרכז, ולכן הוא חייב להמשיך ולהתקדם לכיוון המרכז. נקודת המרכז היא נקודה קטנה באופן אינסופי ותחוסה באופן אינסופי. זה נשמע דומה קצת לתחילת המפץ הגדול, וזה ממש נכון. מרכז החור השחור מוגדר כנקודה סינגולרית. נקודה סינגולרית זה שם יפה לאזור שבו אנחנו לא יודעים מה קורה. חוקי הפיזיקה פשוט לא עובדים. בנקודה הזו המרחב והזמן עקומים בצורה אינסופית. והנקודה הזו היא העתיד האפשרי היחידי הצפוי לכל מי שנפל לחור השחור. במילים אחרות, עצם שנמצא פנימה לאופק האירועים, נגזר גורלו לא רק להישאר בתוך החור השחור לנצח, אלא להמשיך לנוע לכיוון הסינגולריות עצמה, בפרק זמן סופי מסוים. בסינגולריות עצמה, הזמן עבורו יעצר. לנצח. לנצח? האם לא יכול להיות שלאחר הסינגולריות יש יקום חדש? אולי יש חור לבן בצד השני, הדומה לחור שחור, רק פועל בדיוק הפוך, פולט חומר. במובנים רבים, חור לבן כזה נשמע כמו תיאור של המפץ הגדול עצמו. אין לנו שום ראיות לקיומם של חורים לבנים ביקום, אבל לפחות לי נחמד לדמיין שכל היקום שלנו הוא תולדה של חומר הנדחס לחור שחור. אי שם. מי יודע? ואיך נדע? על מנת להבין מה בדיוק קורה בנקודה הזו, והאם היא פשוט סוף הזמן וזהו, או שאולי תחילת היקום החדש, נדרשות הרחבות או חלופות לתורת היחסות הכללית, ובמיוחד ענייני הכבידה הקוונטית. זוהי התיאוריה של הכל, שפשוט אין לנו כרגע. כל תיאוריה חדשה תצטרך להתמודד עם סוגיות כדוגמת השארת הצנזורה הקוסמית ולהגדיר את אשר מתרחש בסינגולריות ובסביבתה. ישנם פיזיקאים שמפרשים את קיומה של סינגולריות מתמטית בתוך חור שחור כראיה לכך שהתיאוריה הנוכחית אינה שלמה. והם כמובן צודקים, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה שם. אוקיי, זה מבאס, אבל זה הכי הרבה שאנחנו יכולים להגיד על המרכז של החור השחור. בפרקים הבאים אנחנו ניכנס לזה טיפה יותר, אבל אפשר לסכם כבר עכשיו שבמרכז של חור שחור אנחנו לא בטוחים מה קורה. מה לגבי החורים השחורים עצמם? מה קורה לחור השחור עצמו ברגע שעצם נופל פנימה? טוב, הוא גדל. הוא מקבל את המסה של העצם שנפל עליו. זה בדיוק כמו כל דבר אחר בטבע. אני שוקל בערך 70 קילו, אבל אם יש שתי בקבוק מים במשקל קילו וחצי, המסה שלי תעלה ל-71.5 קילו. חומר שנכנס לגוף מעלה את המסה של הגוף. המסה היא המסה המאוחדת. אבל, ולמרות שחומר כמעט ולא יוצא מהחור השחור, חור שחור לא יגדל לאינסוף. אני מתייחס כרגע רק לחורים שחורים עצומים, ואנחנו תכף נסביר מה ההבדל, אבל חור שחור כזה עצום סופח את החומר שסביבו, אבל לא עד אינסוף. למרות שיש יצור ענק כזה במרכז כל גלקסיה, הוא סופח אליו גז וכוכבים מסכנים שעברו בסביבה, אבל לא הכל נבלע. התהליך הזה של בליית הגז הוא כל כך אנרגטי, בעיקר עקב הסיבוב המהיר של הגז סביב החור השחור, עד שהוא יכול לראות חומר בקרן חזקה מהקוטב של החור השחור. הג'ט הזה נורע במהירות עצומה ולמשך מאות שנות אור. חלק מהגז הזה נדחס ונורע, וזה מראה מרהיב, יש ממש תמונות של זה. הג'ט הזה מחמם את הגז ומונע ממנו להמשיך ליפול. עד שהגז מתקרר, הוא מתחיל ליפול שוב. הוא יוצר עוד ג'ט ומחמם אותו עוד יותר, נעצר שוב. אנחנו רואים את הבועות האלו מופיעות ונעלמות במשך מיליארדי שנים. לכן, חורים שחורים זה לא אכול כפי יכולתך, אלא יש להם מעין מנגנון ויסות השומר על הגודל שלהם. האמת היא שיש ראיות שגודל החור השחור תלוי בגודל הגלקסיה. אם יש גלקסיה ענקית, נופל הרבה חומר. הסייקלים האלו חוזרים על עצמם, ככה שהוא גדל יותר. בגלקסיה קטנה יש פחות חומר, ולכן הוא לא עד כדי כך גדול. בואו נעשה בזה סדר רגע. באופן גס, יש שני גדלים של חורים שחורים. כמה פעמים עד כמה עשרות פעמים מסת השמש, או כמה מיליוני פעמים ומעלה מסת השמש. אלה נמצאים במרכזי גלקסיות. האם יכול להיות שיש חורים שחורים בגודל בינוני, לדוגמה כמה מאות או אלפי פעמים מסת השמש? על אף שאנחנו לא רואים חורים שחורים בגודל בינוני, יכול להיות שהם נוצרו בשלב מוקדם בהיווצרות היקום, והם גדלו להיות אותם חורים שחורים מסיביים במרכזי גלקסיות. מה לגבי חורים שחורים זעירים? קטנים יותר מהמסה של השמש. אז האמת היא שאין דרך בטבע שאנחנו מכירים לפיה ייווצר חור שחור עם מסה קטנה מזו של שלוש פעמים מסת השמש. אמנם, תיאורטית אפשר לדחוס כל חומר לתוך חור שחור. למשל, כמו שאמרנו קודם, שאפשר לדחוס את כדור הארץ לגודל של אפונה. האם יכול להיות חומר שנדחס כלשהו בטבע לגודל כזה? כל מי שאי פעם קיפל שק שינה, יודע שצריך להשקיע המון אנרגיה כדי לדחוס משהו. ככל שדוחסים משהו גדול יותר לשטח קטן יותר, ככה צריך יותר אנרגיה. בכוכב קורס, כוח הכבידה עצמו דוחס. מה עוד יכול לדחוס חוץ מכוח הכבידה, אם אין לנו כוכבים מסיביים שידחסו? אז האמת היא שאין הרבה תהליכים טבעיים כל כך אנרגטיים. אבל קיימת אפשרות של לחץ חזק מאוד בשטח קטן מאוד, מה שעלול ליצור דחיסה של חלקיקים תת-אטומים לשטח קטן מאוד מאוד. במצב כזה, ייווצר חור שחור זעיר, והכוונה היא לחור שחור היפותטי, כי הוא לא נצפה במציאות, ואין לנו שביב מהאנרגיה הדרושה כדי לעשות את זה על כדור הארץ. החור השחור הזעיר הזה הוא בגודל תת-פרוטוני, כלומר, משהו בגודל של החלקיקים שדיברנו עליהם בפרק 4. לפני כמה שנים היה שיח שלם סביב היווצרות שלהם במיצי החלקיקים בשוויץ, שכן במיצי חלקיקים יורים חלקיקים אחד על השני במהירות עצומה, ואולי ייווצר חור שחור כתוצאה מההתנגשות האלימה הזו. אבל אנחנו שוב שוכחים משהו חשוב מאוד. יחסית לטבע, אנחנו עדיין קופים שמכים באבנים אחת בשנייה. אנחנו פשוט לא עד כדי כך חזקים. לטבע יש ניסיון אדיר בלפוצץ דברים באנרגיות גבוהות. אנחנו בכלל לא קרובים לזה. לדוגמה, כל הזמן מתנגשים בכדור הארץ חלקיקים במהירות ובאנרגיה עצומה. הם נקראים cosmic rays, והם פוגעים בנו כל הזמן. בכל מקרה, לא נוצרים פה חורים שחורים באטמוספירה. על כן, אפשר להמשיך להאיץ חלקיקים בראש שקט, בכוחות האנושיים, ולהיות בטוחים שאנחנו לא הולכים ליצור חור שחור על כדור הארץ. עד כאן על חורים שחורים על קצה המזלג. אחרי שהבנו באופן כללי מה זה חור שחור, החל מהפרקים הבאים נתחיל להתמקד בשאלות המעניינות יותר. מה יקרה אם ניפול לחור שחור? האם אפשר לעשות שימוש בחור שחור למטרה כלשהי, כמו מסע בזמן, או לעשות, או ליצור פצצה חזקה מאוד? או שרק צריך להיזהר לא ליפול אליהם? אלו תעלומות ופרדוקסים ממעלים לגבי הזמן והמרחב עצמם. אילו ראיות יש לנו שהחורים השחורים האלו בכלל קיימים במציאות? האם החורים השחורים האלו מתים מתישהו? האם יכולים ללמד אותנו משהו על מחשבים, על סימולציות, על הולוגרמות? כל אלו ועוד בפרקים הבאים בספשייל החורים השחורים שלנו. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. התחלנו מלדבר על כוכבים ומחזוריות החיים שלהם. בעבור כוכבים גדולים מאוד, יש סיום של החיים בקריסה לגודל קטן בצורה אינסופית בפיצוץ מדהים הנקרא סופרנובה. מה שנשאר מהפיצוץ הוא חור שחור. חור שחור הוא עצם שמהירות המילוט ממנו גבוהה ממהירות האור, ולכן שום דבר, כולל האור עצמו, לא יכול להימלט ממנו. על כן, מעבר לגודל מסוים הנקרא אופק האירועים, כל מה שאפשר לעשות הוא להתקדם לתוך החור השחור, ואי אפשר לצאת. השטח הזה נראה שחור לחלוטין, כי קרן האור שפוגעת בו תמשיך פנימה, ולא תצא החוצה, כך שאנחנו פשוט לא יכולים לראות את החור השחור עצמו. החור השחור מגיע בגדלים של כמה פעמים מסת השמש, או בגודל על-מסיבי במרכז גלקסיה. דיברנו על האפשרות התיאורטית שנראה חורים שחורים גם בגדלים ממש ממש קטנים. ושללנו אותה שכן אין לנו את האנרגיה הנדרשת לכך. בכל מקרה, חורים שחורים הם לא שואבי אבק קוסמים. הם לא מסתובבים בכל היקום ושואבים את כל מה שנתקל בדרכם. חורים שחורים הם עצם רגיל, עם התנהגות דומה מאוד ליתר העצמים ביקום, רק שהם ממש דחוסים. אם נחליף את השמש בחור שחור עם אותה המסה כמו השמש, שום דבר לא ישתנה. אנחנו לא נשאב פנימה. אנחנו נמשיך להקיף את החור שחור שמש שלנו, או Black Hole Sun, אחת לשנה, אבל כמובן שיהיה הרבה יותר קר ונמות מקור, אז אני לא יודע אם זה טוב או לא. בינתיים, אפשר לישון בשקט. כנראה שבזמן הקרוב לא נפוצץ את כדור הארץ באמצעות חור שחור, וגם השמש לא תהפוך לחור שחור אף פעם. יחד עם זאת, חורים שחורים פותחים לנו את הדלת להמון שאלות, תהיות ופרדוקסים על החלל והזמן. ברמה האישית, החורים השחורים הם הדבר שאני הכי אוהב בפיזיקה. עוד כילד, הם היו הדברים שהכי עניינו אותי ביקום. כי חור שחור מגלם בתוכו את כל השאלות על החלל והזמן. ההתבוננות בחור השחור מובילה אותנו לתהיות, שאלות וחידות על היקום עצמו. ההתבוננות בהם היא ההתבוננות אל האינסוף. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והחורים השחורים לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתבחרו. הסקרנות שייכת לכולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה ופרטים ליצירת קשר איתי. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אל האינסוף, מוזמנים לבקר שם ולכתוב את תגובותכם לפרקים. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו אותו עם חברים שלכם, שתפו אותו עם שותפים שלכם לדירה, שתפו אותו עם החורים השחורים האהובים עליכם ביקום. ובכל מקרה, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.